שבת שלום וברך לכם, למאזינים ולכל עם ישראל.
פרשת בשלח.
אוהו, שבת שירה, פרשת המן ופרשת עמלק.
ואחר כך ט"ו בשבט, דברים גדולים.
גם יש קצת ערב רב.
אהה.
כן, בכבוד.
אנחנו כבר ברשות הרב נפנה למאזין הראשון. בבקשה, ערב שבת שלום.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום ידידי.
כבוד הרב, אנחנו נשואים 7 שנים ועדיין לא זכינו לילדים.
כן.
ועשינו כל מיני דברים ולא עלה בידינו.
כן.
מה הרב מציע?
יין לברית מילה נתתם?
כמה פעמים כבוד הרב?
כן? אז תעשו.
כן.
רק אני אסביר את זה לטובת המאזינים. יין ידוע שמה שקנתה אישה קנה בעלה. אז הבעל ייקח בקבוק יין שמקדשים עליו בברית מילה, תן אותה במתנה, תן את זה במתנה גמורה לאישה, והאישה תיתן לו שהיא שאת היין הזה יקדשו עליו בשעת הברית, כך כותב רבן יוסף חיים, וכדאי אז אולי כדאי שהיא תהיה נוכחת שם, שהיא בעצמה תהיה נוכחת, תתפלל ויקדשו על היין הזה ולבקש רחמים, ואפילו שעשיתם פעם או שתיים ושלוש, הקדוש ברוך הוא אין כביר לו אימס, והוא רחום וחנון, ויש לו שעה, ככה אמר בקהלת רבה, רבי יוחנן, בפרק ב', שם אמר לכל זמן בעת לכל חפץ תחת השמיים, מעשה היה באישה אחת, שלא הרתה ולא התעברה, ואחר כך הלכה לכל מיני רופאים ורפואות ועשבים וסגולות, סוף דבר בסוף דבר בעלה מה שגרשנה, כי עברו 10 שנים, והייתה הולכת לבוכה, פגשה אותה שכנה ואמרה לה, יש כאן איזה אישה בקצר חוב הזה שהיא יכולה לעזור, תקשי אליה. נתנה לה איזה עשב, שתתה ממנו ומיד הבריאה, והלכה לרבי יוחנן ואמרה לו, הכיצד? אני 10 שנים סובלת, וכמה צער, והשכנה הזו גרה פה בקצר חוב שלי, ואני כבר 10 שנים פה ולא. אמר לה, לא השכנה ולא העשב, הגיע הזמן. בעזרת השם, הגיע הזמן שתיפקדו בבנים זכרים.
תודה כבוד הרב.
תודה לך.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל ציון מהמרכז, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
איזה מיניין, בסדר את השם.
שאלה
לי כבוד הרב, מה שנהוג אצל אחינו האשכנזי, שהולכים עם נרות למשת החופה, מה המקום לזה? ואם גם אצל הספרדים נהגו דבר כזה?
לא, הספרדים לא נהגו, אשכנזים נהגו, וזה בעיקר החסידים.
ומה העניין?
אני לא יודע, יש עניין של נר, איש נר, אישה נר, פעמיים נר פרפרו, כל מיני סגולות ועניינים, אבל אצלנו לא נהגו, וגם כדאי להיזהר, כי זה יכול חס ושלום לגרום דלקה, חלילה וחס, נאחז באיזה בגד של מישהו, בשיער של מישהו, אז לכן כדאי להיזהר, לא צריך את זה, אנחנו לא נהגנו, לא ננהג, מספיק מנהגים העתקנו, בשביל זה שהכלה לובשת לבן, וזה לא מאצלנו, זה בא מאירופה, חוששני שזה ממקורות זרים. זה שההורים מלווים, נכון שהרמ"א כתב כן, ונכון שזה מובא בקצת, במעט מהראשונים, סוף הראשונים או תחילת האחרונים, אבל חוששני גם שמנהג זה בא ממקום זר, זה לא מאצלנו, זה לא מאצל היהדות, הספרדים לא נהגו בזה, אז לא צריך להוסיף גם עם נרות, לא צריך. אנחנו פורסים תלית במקום 4 מקלות עם כל מה שיש שם. השם יעזור, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל אביחי מחצור הגלילית.
שבת שלום כבוד הרב, יישר כוח.
שלום וברכה.
עתיד של תרב לגבי אתרוג שכתבתי השבוע מהעת, לגבי האתרוג בתר לכיתה, יש לו דין של שביעית או מה הדין לגבי
האתרוג? הוא בתר לכיתה, אבל אני מבין שהייתה גם חנתה לפני כן. בכל אופן, כדאי להיזהר בו, אבל מעיקר ההלכה הוא כמו ירק לעניין זה, והולכים מחר לכיתה, וכיוון שעכשיו אנחנו שנה 8, אז לא צריך לחשוש. אפשר, אם אתה רוצה לסמוך, לאכול אותו ולהתנהג בו איך שאתה רוצה, אתה יכול לסמוך. יש לך על מה לסמוך.
תודה רבה
רב. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל מאזין מהדרום.
שלום עליכם, תודה רב, שבת שלום,
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול שאלה שהיא קשורה לבסיס צבאי בבית הכנסת. יש זוג אחד של תפילין מבהמה גסה, ויש עוד כמה זוגות מבהמה דקה. עכשיו, ישנם מצבים שמגיעים חיילים והם מוגבלים בזמן, מקציבים להם זמן. האם את התפילין של הבהמה דקה להסתיר, ויכול להיות מצב שהם לא יניחו בכלל, או שגם להתיר להם את זה?
לא הבנתי, התפילין של בהמה דקה הם כן קשרות?
זה זוג אחד, כן, הם קשרות. גם של הבהמה דקה וגם של הגסה הם קשרות. רק השאלה אם להסתיר דקה ולתת להם רק את הבהמה הגסה, כי קורה הרבה פעמים שהם מוגבלים, מקציבים להם זמן להתפלל, ויכול להיות שמצב שהם לא יניחו תפילין בגלל שקטיעו להם זמן, ויש רק זוג אחד. השאלה לתת להם לאפשר להם גם את הבהמה הדקה להניח.
בוודאי. בהמה הדקה אין לזה שום בעיה. עד לפני 50 שנה, פה בירושלים, כולם הניחו בהמה דקה. ככה היה בחוץ לארץ, וכל ארצות המזרח, מפני ששם לא היה מצוי עגלים. היו שוחטים בעיקר כבשים. מכבשים היו לוקחים את האור של הכבשים, מעבדים אותו. הוא היה מחזיק, התפילין היו מחזיקים שנתיים, שלוש, יש כאלה למרבה 5 שנים, ואחר כך מיד מחליפים. יש כאלה כל שנה היו מחליפים. לא שיש בזה איזה פסול, אלא יותר הידור, וזה המוכר עצמו אומר לך, אתה קונה תפילין שהם יכולים לשמש לך לכל החיים, אבל בתפילין בהמה דקה לא, זה זמן יותר קצר, קצר מועד. אז, אבל מבחינה הלכתית, שום בעיה אין. שום בעיה. ולא הידור ולא שום עניין. רק שיהיו שלמות, לא יקראו, ולא ירד הצבע השחור מעליהם, לא נקלף, אז זה בסדר גמור. תבורך.
תודה רבה. כעת אל רוני מצפת. רוני איתנו?
כן. שלום הרב, מה שלומכם?
שלום, שבת שלום.
הרב, רציתי לשאול אתכם בשאלה שהרבה אנשים מתלבטים בה. האם זה נכון לעשות קרחת לאישה לפי הזוהר, לפי ה...
האם זה נכון ש...
לעשות קרחת לאנשים?
חס ושלום, להפך. לפי הזוהר הקדוש, כך מפורש בדברי רבנו ארי ועץ חיים, שאישה לא תגלח את שערות ראשה. עד רבה. לכן אמותינו, סבתותינו, היו נוהגות להאריך את השיער, לקלוע אותו לצמא, מקפלות אותו מתחת למטפחת. בבית היו מוציאות את קצוות הזנבות שלה, של ה... זה בתוך הבית, מתחת המטפחת. הזנבות של הצמות, אבל לא היו מורידות, עד רבה. כמה שהאישה היא דין, והשיער הוא דין, אז הוא יונק מהדין ורגוע בשעה שיש לה את השיער שהיא מעריכה אותו. ברגע שהיא מקצרת אותו, אז יכול להתעורר הדין. מה שאין כאן אצל הגבר זה הפוך, הכותב רבנו עלי. שאם הוא מעריך את השיער, יונק ממנו הדין. הרמה מפנו העריך בזה הרבה מאוד בספריו, גם הרמק ועוד כתבו שגבר לא יעריך שערותיו, אלא ישתדל להסתפר ולקצץ אותם כמה שאפשר, אבל אצל אישה לא. עד רבה, המקובלים היו מעודדים שאנשים ישאירו את נחו את השיער ולא יגזרו אותו. תודה רבה.
תודה רבה רב, השם יברך אתכם, כל טוב.
בן למור.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, כבוד הרב, האם מותר ללמוד בשבת ביולוגיה?
ביולוגיה, ביולוגיה, לאיזה צורך הוא לומד? לצורך מבחנים? אם זה לצורך מבחנים, אז זה לא כל כך כדאי, אבל אם יש איזה צורך רפואי או נפקמינה, והוא רוצה ללמוד כדי לדעת איזה דברים מסוימים, או במה להיזהר, במה לא להיזהר, אז יכול להיות שמותר, אבל גם זה לא בקבע, אלא רק איזה חצי שעה, שעה. כי עיקר הזמן יקדיש ללמוד תורה וללמודי קודש, ולא ללמודי חול.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל שרה מבני אייש.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול, ידוע שהרבה רשעים של עם ישראל מתו במכת חושך. עכשיו, איך זה יכול להיות שדתם ואווירם, שהיו הרשעים הכי מפורסמים, הם יצאו ממצרים?
אז א', יכול להיות שהרשעים מהם היו הרבה יותר גרועים. ב', הסיבה היא שהם הוקו במכת חושך אלה מפני שמפורש הם סרבו לצאת ממצרים. הם הודיעו חגיגית למשה רבנו, משה ואהרון, בכל רם, אנחנו לא יוצאים, הם מורדים. אז הם מורדים בקדוש ברוך הוא, הם מורדים משה ואהרון, הם רוצים להיות חברים של פרעה. אז לכן הקדוש ברוך הוא עיקר אותם באותם חושך. וגם ידע הקדוש ברוך הוא שלא תהיה מהם שום תועלת. לכן עיקר אותם במכת חושך. מה שהם כן דתן ואבירם, היה צריך לקדש את שם השם על ידם. עד רבה, זה שהם התנגדו והראה שלא הצליחו כמה וכמה פעמים, התנגדו לענייני משה ואהרון, ולא הצליחו, בזה נתקדש שמו של השם יתברך יותר בעולם. לכן השאיר אותם. עם שבת, שהם ניסו להלל את השבת, והללו למעשה שהם פיזרו סביב המחנות, פיזרו מן, באו הציפורים ואכלו אותו, ואם אחרי זה כל מה שעשו המחלוקת על משה ואהרון ולא הצליחו, אז כל מה שהם ארגנו ועשו כדי לצאת חוצץ נגד ציבור השם יתברך ונגד משה ואהרון אישית וגם ציבורית, הכל נכשל, זה יצא מעת השם.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, יישר כוח. אתם מאזינים לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה. מספר הטלפון 025-30-2685 ובאמצעות המסרונים 624-5566. אנחנו פונים כעת אל אברהם מירושלים, בבקשה. אברהם איתנו?
כבוד הרב.
שלום אברהם.
כן, שלום. רציתי לשאול את הרב, ותמיד יש לנו את הוויכוח הזה של, של יום השנה, האם ב-11 לעשות את הסעודה ועליה לקבר, או ב-12 וב-11 רק לעשות משהו קטן, מה דעת הרב בזה?
טוב ביותר ב-11 לעשות משהו מצומצם, וגם זה למעשה בלתי נחוץ, אלא עיקר העיקרים זה ה-12 חודש. מה שראית שעושים, 11 נגררו אחרי ההמונים, וגם הרבנים לפעמים יש להם באופן אישי שהם צריכים לעשות לקרוא בהם, ואתה רואה שהם עושים 11, זה מפני שלא ידברו נגדם. אבל מעיקר ההלכה, הזוהר, העניין הדין למעלה, הכל זה ב-12 חודש ולא ב-11 חודש.
וב-11 אפשר לעלות או לא צריך לעלות בכלל?
אפשר, אם רוצים יכולים לעלות, אבל לא צריך.
לא חייבים. עכשיו לגבי קדישים או השכרות שעולים לתורה, יש עניין לעשות כל פעם לאיזו נשמה, או שאחרי שנה זה כבר...
אחרי שנה לא כדאי, כיוון שכתב הרמב"ן בפירוש בתורת האדם, וכך הביא הכל בו, כך במעשה המקור זה רבי יצחק בן גיאת, שחי לפני 1,000 שנים, והביא את זה גם בשולחן ערוך בבית יוסף, הביא את הדברים, שאין זה מן הצור ואין זה דרך ארץ להזכיר הנפטר 12 חודש אחר כך. המקובלים הסבירו כיוון שאז דנים אותו מחדש. כל פעם שמזכירים אותו כאן, אז שם דנים אותו. אז לא כדאי, כי 12 חודש הפנקה שלו פתוח. מתי הוא נסגר? ביום מלות 12 חודש, ודי, הוא עולה למקומו עד שנה הבאה שדנים אותו מחדש. אבל כשמזכירים אותו מדי פעם, אז מעוררים עליו דין ומזמינים אותו לבית הדין. ידוע הגאון המקובל רבי יהודה פתיה, כך אמר, רבי סיפר לי ששמע מפיו, כי הוא היה תלמידו המובהק, אמרנו בבקשה אל תזכירו אותי אחרי 12 חודש, וגם בתוך השנה אל תזכירו יותר משלוש פעמים, כי אין לו כוח שכל פעם יזמינו אותו לבית דין של מעלה. וכל פעם שמזכירים אותו פה בהשכבה, מזמינים אותו לבית דין של מעלה, אז לכן לא להרבות. מכאן גם כן עצה טובה לאלה שיש להם את מיד, למשל אבא או אמא, והם רוצים להזכיר אותו בשבת. לדוגמה, ועולים כמה מהבנים, אז לא צריך שכל בן יעשה השכבה, אלא יודעו שהאחרון שיעלז או אחרי עליית מפתיר, יעשו השכבה אחת להם, ולא לא כל פעם בפעם יעשו לה. וכן אם נפטר מישהו לפעמים לא עלינו מבני השכונה או מהקהילה ורוצים להזכיר אותו, אז יש הרבה שכל אחד מזכיר אותו, וזה לא טוב. זה לא טוב להזכיר יותר מדי את המת, אלא יזכירו אותו בסוף במפטיר. אז יודעו לציבור מראש שמה שאנחנו עושים זה מזכירים אותו במפטיר או כאשר הבן עולה. אם הבן עולה אחת העליות האחרות, אז הוא יזכיר אותו בשביל כולם. זה יועיל מספיק. די לעשות פעם שחרית, פעם מנחה, פעם ערבית. לא צריך להוסיף יותר. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה נוספת מהמסרונים, האם בשבת שירה צריך לתת לחם לציפורים?
נכון שהמגן אברהם דן בזה ועוד, האמת זה מובהר בראשונים, המנהג הזה, והסיבה היא שני טעמים יש בדבר. האחד שהציפורים ליוו את עם ישראל בצאתם מים סוף בעוברם בים, והיו שרים, והציפורים מלמעלה היו שרות איתם מלמעלה. אז זה השכר שאנחנו נותנים להם, בזה שאנחנו מכינים להם מיני מאכל, כל דבר של זה, לחם או כל דבר אחר, שנותנים להם בשבת זו. זה דבר שני, מפני שמה שהזכרנו, דתן ואבירם הלכו ורצו לבזות את השבת, ולהראות שמשה רבנו חלילה לא צודק, כי הוא אמר להם לא יהיה לחם ביום שבת, אלא ביום שישי פעמיים, לחם יומיים, מה הם עשו? הלכו ופיזרו משלהם סביבות המחנה, והוצא כל במחנה שיש בחוץ מן. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? באו הציפורים ואכלו את הכל. וכשהגיעו ישראל לא מצאו אותם, אז ראו שהם שקרנים. אז לכן נותנים להם את שכרם. אבל מה כותבים הפוסקים? והמגן אברהם מביא את זה שם במקום, שיש בעיה שכל בעלי חיים שאין מזונותם עליך, כלומר הם לא ביתיים ולא גדלים אצלי, אני לא חייב עם זונותיהם, אסור לי להביא לפניהם מזונות, גזירה שמייצוד אותם, בפרט שציפורים, אלה יש במינם ניצוד, אז אם כן, מה עשינו? אז מה עושים אלה שיש להם יונות, באות מדי פעם, אבל לא שלהם, באות מדי פעם יונות או ציפורים וכל מיני זרזירים ואחרים, מה עושים? אז המגן אברהם כתב שישים בערב שבת, היום למשל, וחסה את זה, יקוף עליו כלי. ביום שבת בבוקר, כשיקום משנתו, יוציא את הכלים, ואז הם יבואו ויאכלו. אז זה הדרך היחידה שניתן לעשות, אבל לתת בידיים ולפזר, יש בעיה של מוקצה, כיוון שגזרו רבותינו לא לעשות כן, מדרבנן, שאין מזונותם עליך. ולכן עדיף לעשות מה שאמרנו, שיכין בליל שבת, לפני כניסת שבת, יכין במרפסת או על ההצטבר, בכל מקום אחר או בגג, או בחוץ, יכין, יחסה אותו, וביום שבת יסיר את הכיסוי. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פשוט הרב מבקשים מהמאזינים, ההפקה המהירה, את תשומת הלב, שיש בהחלט בעיה בעניין הזה, שמי שמתקשר מטלפונים, מפלפונים, זה מבחינת קו השידור, זה פשוט לא עובר כפי שזה צריך לעבור. אשר על כן מבקשים רק מטלפונים רגילים, לא מטלפון סלולרי, מטלפונים רגילים. וכעת אנחנו פונים אל משה מבני ברק.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, שאלה בבקשה הרב. זוג צעיר שהבעל הוא חצי עובד, מכיוון שאין לו אפשרות, הוא לומד בכולל, אבל החצי עובד. הם שואלים לגבי המעשרות, הם יכולים להשתמש במעשרות חלק מהסחירות גם ולדברים חיוניים שלהם חוץ מזה?
הרי ההלכה אומרת שמי שיש לו חובות שהוא צריך לשלם אותם פטור ממעשרות, כי לא ייתכן שהוא ייתן צדקה ועודו חייב כספים לאנשים. אין לו חובות אבל מצבו הכלכלי לא טוב, אז הוא לא חייב במעשר, אבל ייתן צדקה כפי כוחו, כפי יכולתו, כפי אפשרותו. אבל לתת מעשרות ממש, 10% מההכנסות, הוא פטור. רק מי שיש לו מסחר ויש לו, ברוך השם, עובד רגיל, ויש לו בשביל לאכול ולשתות, יש לו כדי פרנסתו ובני ביתו, אז באמת אחד כזה חייב לתת מעשרות. כי מעשרות זה דרבנן, מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם מעשרות של כספים, יש בודדים שטוענים שזה דאורייתא, בודדים טוענים שזה מנהג ולא חובה בכלל, וחלק גדול מהפוסקים פסקו שזה מדרבנן. ולכן אנחנו הולכים בדרך הממוצעת, כתב הר"ן, שיש שלוש דעות סותרות אחד את השני, אז השניים הקיצוניים אחד לכאן ואחד לכאן, אנחנו ניקח את הדרך האמצעית. ולכן רוב הפוסקים נקטו בשיטה מעשרות כספים זה דרבנן. ואז נפקא מינה שיהיה אפשר להקל כאשר המצב הכלכלי דחוק, או כאשר לפעמים דחוק, אז הוא יודע שהוא מקווה שיבואו ימים יותר טובים מאלה, ובעוד שנה, שנתיים, מצבו הכלכלי ישפר, אז הוא ירשום את פנקסו כל חודש כמה הכנסות היו צריכים, כמה מעשות היה צריך לתת ולא נתן, וכשהקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולו, הוא ייתן כך לעשות. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח, יניב מאילת.
שלום הרב.
שלום, שלום.
הקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים.
אמן, וכן למור, תודה.
רב, שאלה, יש לי זמן אחרי התפילה, 20 דקות חצי שעה, והאפשרות שלי זה או ללמוד חוק לישראל, או בעצם ללמוד עם בן אדם נוסף או שני אנשים נוספים, פרשת שבוע או הלכות, מה עדיף הרב?
קודם כל ללמוד חוק לישראל, וכדאי ללמוד זה יחד. אני ראיתי הרבה בתי כנסת, פגשתי שאחרי התפילה יושבים קבוצות קבוצות, ארבעה חמישה פה, ארבעה חמישה פה, ויש כאלה עם רב, ולומדים את החוק לישראל על הסדר. קצת מזדרזים, אבל זה טוב שמישהו לא מבין איזה מילה מסוימת בפסוק, או איזה משנה מסוימת, והרב מבאר אותה, ואז זה הולך חלק, ויש בזה הרבה זיכוי רבים. וזה מעשיר את הידע. יש שם תורה, נביאים כתובים, משנה, גמרא, זוהר, הלכה ומוסר. זה דבר מדהים, החוק לישראל, לכן לא לחינם, כתב רבנו ארי, הביאו בשמו, בספר פרי עץ חיים, שמי שלא קורא חוק לישראל ביום, אז העולם נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. אז כי איך הוא ישלים את זה? אז לכן כדאי מאוד להשקיע בחוק לישראל ואפילו בחברותה. רק אם עושים את זה קצת טעים ויפה ומפולפל ומסולסל עם מפרשים ועוד, בקצר, לא להאריך, כי לא תמיד יש זמן לכל זה, אז זה הולך טוב מאוד ומאוד מאוד גורם חשק לדעת עוד ועוד. תודה.
תודה רבה, יישר כוח, משה מעכו.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, ימים על ימי מלך זיו שנותם חימודו.
אמן, אני עדיין לא מלך, אבל בסדר, בני מלכים.
מן מלכי רבנה. הרב, יש לנו שאלה לגבי יום פטירה שחל בשבת. כן. האם יש עניין לצום לפני או שכיוון שזה נדחה איתך?
יש דעות שונות באחרונים בנושא הזה. יש מי שאמר שאם יכול לצום לפני כן יצום, אבל מעיקר ההלכה הוא פטור מצום. אם הוא נוהג כל שנה לצום, ואותה שנה חל היום פטירה של אביו או אמו ביום שבת, הוא פטור, הוא לא צריך לצום. אבל אם הוא רוצה להקדים, יקדים ליום חמישי, עדיף, וככה ייכנס לשבת שהוא בלי תענית. זה הטוב ביותר. זכר המצוות.
תודה רבה הרב. יישר כוח.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, מדוע אסור לשחק בחדור בשבת?
איי איי איי, קודם כל יש לנו מדרש שאומר טור שמעון הרב שיחקו בכדור בשבת, אז יש איסור של ביטול תורה וגם של מושב לצים. כמה איסורים יש פה? שנית, אם זה במגרש וכדומה, אז יש בעיה של השוויית גומות וכו'. ושלישית, הכדור עצמו מוקצה, אז אסור לטלטל אותו. לילדים עד גיל 9 אנחנו מתירים, ושישחקו באספלט או בתוך חצר מגודרת, אבל לא במקום פתוח. אז לכן אין לשחק בכדור בשבת.
תודה רבה, יישר כוח. ישראל מבאר שבע, בבקשה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, אני לומד עם חבר שלי, חברותה, וכאילו באתי להביא אותו, מה זה באתי להביא אותו לסדר? כאילו קצת קשה לו ללמוד, וכזה הבאתי אותו לסדר, והוא קצת לא רצה. אז
לא מצא, לא הבנתי.
אה?
לא מצא או לא רצה?
לא רצה, רצה.
לא רצה, כן.
וקצת כאילו בטעות, כאילו, ואז איכשהו נשבר לי המשקפיים.
כן.
ככה עד השעה.
מי? אתה נשבר לך? מי שיבר לך?
כן. אה?
מי שיבר לך?
חבר שלי.
הוא שיבר לך? איך הוא שיבר? בכוונה או...
לא, בלי כוונה, בלי כוונה.
כן, אוקיי, נו.
זהו. ועכשיו כאילו מי צריך לשלם את זה?
מי צריך לשלם לך את העדשה? התרסקה העדשה?
מה זה תעסקה? נשברה, נחתיכה לאמצע. באמצע, החלטי.
זאת אומרת, נשברה, כן. היא לא שימושית יותר.
כן, זהו.
כן, אז אתה שואל מי מפצה אותך על ההדסה, אם הוא צריך לפצות אותך.
כן.
השאלה איך זה קרה. צריך לדעת את את הפרטים המדויקים, מי נדחף, מי נדחף אל מי, ומי הרים את מי, ומי מי נכנס לשטח של השני. אז תלוי מי האשמה על מי. אם האשמה היא שלו, שהוא עשה תנועה לא נכונה ונגע בך, אז יכול להיות שהוא אשם. אבל אם האשמה היא שלך, שאתה לא נזהרת או עשית תנועה לא נכונה, אז אתה תיסע בזה. הטוב ביותר לעשות פשרה חצי חצי. תברכו מהשמיים.
תודה רבה,
תודה רבה, יישר כוח. עוד שאלה, בבקשה.
הלו? הלו?
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום רב. רוצה לשאול את הרב, אדם שניזוק כתוצאה משקע שהיה בבניין, בחצר הבניין, והוא נפל וניזוק, וכמובן שעובר תהליך של גבס, והוא בא לתבוע את הוועד הבית, יש עניין, הוא יכול, יש לו מקום לדרוש?
בוודאי.
כן.
ועד הבית הוא ממונה לתקן כל דבר שיכול לגרום לתקלה. אם איזה מעקל עומד נכון, אם איזה חפץ נמצא שהוא מכשיל אחרים, אם איזה בלטה שבורה שיכולים שם מישהו או מבוגר יכול ליפול שם, בהחלט זה אחריותם. ברגע שהם קיבלו עליהם את אחריות ועד הבית, הם נהיו אחראים על הבניין כולו, על הרכוש כולו, וכל התוצאות שיהיו כתוצאה מכך. אבל זה לא הם אישית, אלא קופת הוועד כמובן. אלא אם כן יש שם ביטוח, אז הביטוח ישלם. אבל אין ביטוח, אז זה קופת הוועד משלמת. לכן ודאי שיש מקום. כמו שאם חס ושלום, בן אדם הולך ברחוב, במדרכה או בכביש, הוא נתקל באיזה דבר, ובאיזה עמוד וכדומה, וזו תוצאה של אחריות של הרשות העירונית, אז רשות העירונית חייבת, אם זה העירייה, אם זה המועצה המקומית, חייבת לפצות אותו עבור זה. אז כך גם כאן, בהחלט. תודה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
יישר כוח לתוכנית.
תודה.
מקנה לי הרבה מאוד. עכשיו יש לי שאלה בקשר לספר תהילים. אני קוראת כמעט 45 דקות כל בוקר תהילים. בין השאר אני קוראת לילדים ולמחדים שלי. השאלה היא שלי כזאת. שאני מבקשת ברכה לאותו נכד, תודה לכולם בחיים, האם אני יכולה לברך גם את האבא או רק את האמא של הילד שאני קוראת בשמו?
יכולה גם וגם, מה שאת רוצה.
כן?
אז יש
כוח, תדע לך שאני לא אדם חרדי, ואני שומעת כל יום שישי בצמת התוכנית שלך, והלוואי והלוואי יהיו עוד ימים.
הרב חידה עליו השלום, הרב חידה עליו השלום, סידר תפילה, שאומרים אחרי פרקי תהילים וגם לפני, ושם מוזכרים גם נשמות הנפטרים, גם אנשים חולים, גם מי שצריך, כל ישועה בכל עם ישראל. אז אפשר לבקש אחר כך כל מה שאת רוצה. והשם יקבל את תפילותייך ברצון.
תודה רבה רבה, ושבת שלום לכולכם. תמשיכו ככה, ביי.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, האם ניתן להניח בחיור מחרס טרף כלים קשרים כשהם קרים?
לא הבנתי, להניח?
כן, האם ניתן להניח בחיור מחרס שהוא טרף, הכיור הוא טרף, כלים קשרים כשהם קרים?
מותר, אין שום בעיה. כל הבעיה כאשר יהיה מים חמים שם. מים חמים, גדר של מים חמים 40 מעלות במעלה, שיד צולדת בו. זה אסור. לכן היו נזרים, בדור שעבר, כולם היו להם, בתראה עד היום יש בתים, שהכיור הוא רק כיור אחד, ואין להם שם שני כיורים. מפני שהיו שוטפים גם את הבשרי, גם את החלבי לא ביחד, בזה אחר זה, באותו כיור. ולא משתמשים במים חמים, אלא במים פושרים או קרים. אז זה יהיה מותר. כך מפורש גם בדברי רב מרן, השולחן ערוך, שגם שאיפה ששוטפים את הכלים, היה להם בזמנם גיגית שהייתה מונחת בחצר. ושם, באותה גיגית, היו שמים סבונים וכל מיני ניקו, חומרי ניקוי, והיו שוטפים בהם את הכלים. הוא כתב שזה מותר, כיוון שזה פגום, זה גם סופג אוכל פגום, לא אוכל ראוי לאכילה, אוכל שנזרק. בליווי גם מוצרי הסבון ושאר הדברים שהם פוגמים את הטעם, אז אכן זה טעם פגום ואין בזה חשש.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל אמנון מקריית מלאכי, בבקשה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שהשם יאריך למחתו בזה, שהשם יתן רפואה שלמה, הצלחה לכבוד הרב.
אמן, אמן, ותודה, ולכל עם ישראל שיהיו בריאים ומוצלחים.
רציתי לשאול בכבוד הרב, אם אני מכין קפה נמס ויש בזה חלב בתוך הכוס, ואני יכול לשים מים חמים מהקומקום, האם זה יכול להיות חלבי על ידי עדים שם שמגיע?
לא, העדים לא גורמים. אם אתה תרחיק קצת את הקומקום ולא ייגע הקומקום בגוף הכוס עם החלב,
כן.
וזה שיוצאים משם עדים מהקומקום לא גורמים לו שיהיה חלבי, או יוצאים עדים מהכוס אז לא קוראים לו שיהיה חלבי. בפרט כך מובא בשולחן ערוך שאם זה לא מגיע ליד צולדת בו, כלומר עדים היוצאים מן הסיר בעומדו על האש והיד נכוות או סולדת כאשר אני שם את היד שם באותו גובה, אז אסור, צריך להרחיק יותר. אבל אם היד לא נכוות שם ולא סולדת שם, אז אין בעיה וזה יהיה מותר.
ולכן יישר כוח, כבוד הרב.
במקרה שלך זה יהיה מותר. תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה, יישר כוח.
שלח קצת מחלות לחיזבאללה ולחמאס. כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל מיכל מירושלים.
שלום הרב, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
הרב, הילדים שלנו, הבנים והבנות, לומדים במוסדות של הרב, אווירת השם.
כן.
אנחנו מתקשרים ככה, גם לשאול, גם לחזק, גם כן ככה.
תודה רבה על הטלפון, זה באמת מחזק מאוד.
מחזק אותנו.
אנחנו לא שוקטים, לא שקטים, אפילו רגע אחד. ברוך השם שבינתיים יש לנו קורת גג, ובעזרת השם ימשיך להיות, ואני מאוד מקווה שבקרוב לא לחשוש, כי תינוקות של בית רבן שלומדים, גם בנות שלומדות, גורמות הרבה הרבה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ובזכות זה אתם זוכים להרבה שפע. הגמרא אומרת שהמלמדים שלהם הם יושבים במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כמה שהם עושים את מלאכתו של השם יתברך בעצמו. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא שואל כל בוקר את המלאכים, מאיפה באים הילדים האלה, מאיפה באות הבנות הללו, לאן הם הולכות? הם אומרות, אומרים לו המלאכים, אלה באו מהר סיני והם הולכים ללמוד את התורה שלך. נשק הקדוש ראו כל אחד על ראשו, אז ראו איזה זכות גדולה הזאת, בעזרת הם יפרחו וירבו ויקימו בתים בישראל, ויבואו מהם נחת, וכל עם ישראל ירווה נחת אדם מצאצאיו, שיהיו גדולים בתורה ויראת השם תאורה.
הרב, רצינו ככה להודות לביתו של הרב המנהלת שעושה ימים כלילות, ולצוות המסור שעובד במסירות נפש ללא משכורות מתחילת שנה. אנחנו רוצים להודות להם ולחזק את ידיהם, והילדים שלנו אנחנו מקווים ומתפללים שיצמחו להיות גדולים בישראל בזכות זה. הרב, אנחנו ככה ננצל את הבימה הזאת, באמת מי שיכול לעזור, מי שיכול להשפיע, כמובן שהכל הקדוש ברוך הוא, רק הוא, אנחנו פונים אליו והרבה שליחים למקום, מי שיכול לעזור לצוות, למורות, לילדות האלה, יבורך מפי עליון.
תודה רבה.
תודה רב,
חשתם אותנו מאוד. תודה.
תודה רבה. אנחנו כעת פונים אל יעקב מבאר שבע.
שלום, רציתי לשאול את כבוד הרב, האם אדם שהוא מספר נשים, האם מותר לו לעלות שליח ציבור?
תראה, אני לא יכול להגיד גדר האסור והמותר, אבל ודאי שזה לא מלאכה שמתאימה לאדם בעל תפקיד רוחני. צריך לדעת שבהלכה יש הגדרה, רב שמלמד תורה את ישראל, משגיח שהוא של קשות, תוקע, קורא בתורה, שליח ציבור, כל בעל, גם גבאי בית הכנסת, כל בעל תפקיד ציבורי רוחני חייב להיות שונה מאחרים. אותו דבר,
יש מחלוקת על זה, זה הנקודה בבית כנסת.
סליחה?
אנשים אומרים, חלק אומרים שלא יעלה, חלק יעלה, אז זה מחלוקת.
זה לא משאל עם ולא דפי זהב.
שאלה אם כן או לא.
את צריך מבחינה הלכתית שאחד כזה לא יהיה לנו השליח. אם יש לנו שליח ציבור אחר שהוא לא בעל מלאכה כזאת, אלא בעל מלאכה נקייה יותר, כי סוף סוף זה שמתעסק עם נשים ונוגע בשערותיהם ומספר אותם, זה ודאי דבר לא מתאים, וקשה לנו שהוא יהיה הסניגור שלנו למעלה בשמיים. סליחה שאני אומר, לא שהוא פגום או פסול, הוא יכול להיות יהודי הכי טוב והכי נחמד, אבל לא לתפקיד הזה. לא לתפקיד הזה. תפקיד הזה מחפשים את האנשים הכי מתאימים, הכי טובים, הכי נקיים, בעלי מלאכה נקייה, וזהו. ולהסביר להם שזה, ולא להסביר זה מחלוקת. חס ושלום, לא שאנחנו מרחיקים אותו, חלילה וחס. הוא בסדר גמור, בירי שמיים, הוא הכל בסדר, אבל סוף סוף זה מלאכה שעם אנשים, יש לנו משנה מפורשת. אני לא מבין על מה הוויכוח. משנה מפורשת שלא ילמד אדם את בנו. תפקידים שמלאכתם עם אנשים. עכשיו הגמרא אומרת, אפילו המשנה אומרת, מילה מאוד חריפה. כל שעסקיו עם אנשים, יש שם שתי מילים קצת קשות, אני לא רוצה להזכיר אותם כאן מעל גל היתר, אז זה לא טוב. והגמרא שם אחר כך מסבירה מה לא ללמד את הבן, כדי שזה לא עבודה שהוא צריך לעבוד עם נשים. אחד מהם גם מוזכר שם ספר. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל ניסים מאשקלון, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. יש לי שאלה, האם האישה מותר לה לשמוע שיעור מפי רב?
אישה ודאי, אבל לא פנים אל פנים. וכך היה כל הדורות כולם. נשים ישבו בעזרת נשים, או מאחרי וילון, ושמעו דרשות של הרבנים, לאורך כל הדורות, ככה היה. אני לא יודע מה קרה בדור שלנו. עכשיו אני אגב נש, שיש מרצה מיוחד לנשים, ומרצה מיוחד גם לליל שבת, ושאני ממשיך עד 2 לפנות בוקר ועד 3 לפנות בוקר, וגם הוא מבדר אותם, הוא מצחיק אותם, והן צוחקות ומצחקקות בכל רם, וממש מקפצות מעל הכיסא מרוב הצחוק שהוא מצחיק אותם. זה ודאי לא דרך התורה ולא דרך יראת שמיים. צריך לעשות לדברים הללו קץ ומחיצה. אין דבר כזה. ירוצות לשמוע, ישמעו מאחורי הפרגות כמו אמותינו הקדושות והתאורות. כי יש בעיה גדולה מאוד שהן מצחקקות שם או שהן מסתכל עליהן. אין אדם שהוא מחוסן מפני יצר הרע ויאמר, לי זה מותר. אין דבר כזה. אפילו בזמנם בבית הספר בית יעקב, שהיו עושים כינוסים שנתיים כדי לחזק את הבנות, והיו מבקשים מכמה מגדולי ישראל, אם זה מרן רבן עובדיה יוסף, אם זה מהגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, שאפילו הם היו יושבים במרחק גדול שהם על הבמה, והבנות יושבות באודיטוריום או באיזה, זה מרחוק מאוד ולא רואים אותם. הם היו מורידים את המשקפיים. ללכת היו הולכים, כיוון שאין מנהיג ספרדי שיכול ללכת ולחזק את הבנות שצריכות חיזוק, באות מבתים, הרבה מהם היו באות מבתים לא הכי חזקים. וזה היה מאוד נוטע בליבן יראת שמיים וכבוד והדרת כבוד, והתרגשות גדולה שגדולי הדור באים לכבודם לדבר בפניהם. אז הלכו, הורידו את המשקפיים, ואפילו שמדובר בבנות צעירות, ולא הסתכלו עליהם. כל שכן כאן שיש נשים נשואות, ויש כל מיני מצבים שנשים לא תמיד לובשות הכי צנוע ורוצים לקרב אותם, אז בוודאי, ואנשים צעירים עומדים לדבר בפניהם, זה לא נכון. לא זו הדרך ולא זו העיר, זה לא דרך היהדות. סליחה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. חנניה מבני ברד, בבקשה.
שלום, שלום, שלום.
יש בכוח על התוכנית הרב, השם ברך אותך הרב.
כן.
רצינו לשאול בבקשה, אם אפשר לשמור מעשרות לילדים?
כן. התשובה היא כן. אמנם יש 100 פוסקים שכתבו שלא ייתכן שאדם את כל המעשרות שלו יביא לבני ביתו, ואחרים העניים יישארו מסכנים בלי כלום. אז חלק ייתן איזה כמה אחוזים לעניים אחרים או לחתנים אחרים, אבל יכול בהחלט מי שמצבו הכלכלי לא הכי משופר, והוא חי כמו שאומרים מהיד אל הפה, ויכול לצמצם מדי חודש בחודשו ולהוציא מעשר ולשמור את זה לילדיו,
כדי שכשיתחתנו יהיה לו במה לתת להם כדי שיקימו בתים ולא יהיו מחזרים על הפתחים. אז בהחלט זה מצווה גדולה ועניין גדול יש בזה.
וגם לבי האברכים נישואים גם אפשר
לתת? זהו, באתי לומר לך, בפרט אם הם לומדים תורה. אז אין לך צדקה גדולה מזו, אני אהיה בתך קודמים. אז זכות גדולה מאוד יש לאותו אבא, וזה יעמוד לו לנצח נצחים. גם הצאצאים שיבואו מהם, וצאצאי צאצאיהם, כל זה לזכותו של אותו אבא, שדאג לילדים, לבן או לבת, שיהיו מסודרים כשימצאו את זיווגם, אפילו לא מסודרים לגמרי, אבל חלקית זה גם טוב, הכל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל יעקב מבני ברק.
שלום, שלום, כבוד הרב.
יעקב, שלום, שלום.
רציתי לשאול אם בלילה יש עניין להוריד את כל הכלי מתכות עליך, שעונים ומשקפיים ודברים כאלה, לא לשאול עם שום מתכת עליך.
בוא אני אגיד לך, עליו השלום תלמידו של הארי מהר"ן פפירש, רבנו מאיר פפירש קץ, כך קראו לו, הוא כתב בספרו וגם רבי יעקב צמח כתב בספרו, גם הוא תלמיד הארי כתב בספרו, נגיד הוא מצווה שהגבר, מדובר בגבר לא באישה, גבר כדי שלא יתאמו אותו בלילה החיצונים, אז יסיר כל כלי ברזל שיש עליו. אז ברזל, פלדה, זאת אומרת כל סוגי המתכות, יסיר את זה מעליו. ויש כאלה חסידים באנשי מעשה שבאמת נזהרים בזה. אז מה שהיה עכשיו, העיקר שעון יד. אם יש לו איזה צמיד או טבעת. אבל שאר דברים, אני לא יודע איפה יכול להיות עוד כלי שהוא מתכת. מה ששייך לרפואה, לא צריך לדאוג. יכול להשאיר את זה עליו. אבל מה שלא שייך לרפואה, אז כדאי שישאיר. השם מובא שכדאי להסיר את זה מעליו, כדי שהחיצונים לא יוכלו להתגרות בו. המדובר, אני מדגיש שוב, בגבר ולא באישה. וזה רק על פי הקבלה, לא על פי ההלכה, זה עניין סגולי, כדי שישמר ולא יתמאוהו בלילה. הקדוש ברוך הוא ישמור עמו ישראל לעד, תמיד.
תודה רבה, אישה, כוח. שאלה מהמסרונים, כבוד הרב, על איזה פרי עדיף לברך, חביב או שלם?
על איזה פרי עדיף לברך?
חביב או שלם, זו שאלה, אני מניח, לט"ו בשבט.
חביב או שלם. האמת שמשולחן ערוך מוכרח שחביב הוא הראשון. גם הגמרא כך אומרת, פשט הסוגיה. אבל אם הוא מקפיד לברך על שלם, ויש מעלה גדולה לברך על פרי שלם ולא על פרי שבור או חסר, אז ומכאן גם כן זה תזכורת לאדם, יש כאלה לוקחים איזה קרקר או כל מין מעפה, הוגיה, ומברכים עליה, אז שוברים אותה, מכניסים דפה, לא, אלא להכניס דפה אפשר להכניס ששוברים, אבל שמברכים זה צריך להיות שלם, אז הם שוברים אותה ומברכים על החלק השבור. אבא עליו השלום מורבי היה מאוד מאוד מקפיד ומהיר בעדינות, בכבוד, היה מהיר לכולם לברך על עוגיה שלמה. היה אומר, אבנים שלמות תבנה. אז אבן שלמה זה פירושו עוגיה שלמה, ועליה תברך, לסיים את הברכה, תוכל לשבור איזה חתיכה, או תכניס אותה לפה, ותוכל בשיניך, תשבור בשיניך כמה שאתה רוצה. אז יש עניין גדול לברך על פרי שלם, בהחלט כן. אז יש אומרים שבאמת במקרה כזה שלם עדיף לפני החביב עליו.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה נוספת מהמסרונים, כבוד הרב, האם יש עניין לאפות 12 לחמניות לשבת כמנהג הארי?
בהחלט כן. אז מה שישאר יקפיא אותם במקפיא ויוכלו במשך השבוע. רבנו הארי כתב שיש סוד גדול מאוד, והבאתי את זה בעניותי בספר שיבת ציון, זיקן יש שמתברך לכתוב את זה שם, והעתקתי גם את המקורות, ששם בלילה יש זה כנגד עולמות מסוימים, זה גבוה מאוד, בבוקר גם כן, והוא עדין בצהריים בסעודה שלישית. משיש לו כדי להניח 12 כיכרות, ולא חייב להיות כיכרות גדולות, יכול להיות...
עכשיו תסיים איתו,
תודה. יכול להיות לחמניות קטנות, והוא יעשה עליהם, יפצע עליהם. חלק יאכלו, חלק ישאירו לסעודה הבאה, או ישמרו לימי החול. יש בזה מעלה גדולה מאוד, 12 אורות שנמצאים במקומות מאוד מאוד גבוהים, הנקרא עתיקה קדישה, יש בזה מעלה ודבר גדול מאוד. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, התוכנית כבר הגיעה לסיומה, כל כך מהר יש לומר.
איך?
כל כך מהר יש לומר, התוכנית הגיעה לסיומה.
אז הקדוש ברוך הוא יברך את כל המאזינים כולם, ואת עם ישראל כולו, ואת הצוות המוסר נפשו באולפן על הוצאת התוכנית לאור. חזקו ואמצו, סיסו ושמחו, שיהיה בשבט שמח. ועל פי ההלכה, להיזהר מאוד מתולעים, להיזהר מאוד בכל הדברים של ההלכות, הלכות ברכות, לדעת מה מברכים, על מי ועל מה, על מה כן שהיינו, על מה אין שהיינו. הזכו ואמצו, יהיה שבת שלום, בשורות טובות, בשורות ונחמות, וכל טוב סלע ושבת שירה, השבת הזאת שבת שירה, לא לשכוח, לשמוח בה, לאכול בה, להודות לשם, ולשיר הרבה שירים ותשבחות לקדוש ברוך הוא. תזכו ואמצו, שבת שלום.